בייבי שלי, על יזמים ויזמות. עורך עופר שמיר.
הבייבי שלי זה פודקאסט, או בעברית סדרת הסקטים על יזמים ומפעל חייהם. האורח הפעם הוא תמיר הירש, מייסד ומנכ״ל פלטון, שהתחיל את הבייבי שלו אי שם בשנות ה-80, מתוך אהבה גדולה לספורט ולילדים. הלכתי לשמוע את סיפורו ואת סיפור פלטון, המיזם שהקים.
פלטון עוסקת במספר תחומים. יש לה את חברת הייצור שנמצאת באור עקיבא, זה מפעל שמייצר משחקיות, רבי מרחב, מתקני משחק לגנים ציבוריים, מתקנים וגירויים לחינוך המיוחד, לאוטיסטים, קרס נוזלנדס, חדרים לבנים שהם חדרי גירייה לילדים עם מוגבליות, שבאותם חדרים הם מביאים את היכולות ואת הרצונות שלהם לידי פעילות, עם אותם גירויים שהם אור ושמע וכו'. אז זה המפעל היצרני. ויש לנו את רשת המשחקיות, שנכון להיום יש שם 32 משחקיות בקונספט של רשת. משחקיות שזה בקניונים, שזה מיועד לילדים בעיקר 0 עד 7 שנים. זה מושתת בעיקר על מתקן הרב מרחב שהוא בנוי ומנצל את הגובה ובנוי בקומות. ויש לנו את המותג החדש שנקרא גרביטי פארק, זה שטחים של כ-400 מטר רבוע ומעלה, ושם יש כבר טרמפולינות ופארקי חבלים וקירות טיפוס. והמקום המשמעותי ביותר שעשינו עד היום זה בגרביטי כפר סבא, על כ-1400 מטר רבוע שטח רצפה עם גובה רב, ויש שם אופניים עם מסלול מכשולים, ויש שם נינג'ה ועשרות אטרקציות לכל הגילאים, מהגילאים הקטנים ועד אפילו מבוגרים.
לכל הצלחה יש התחלה, ואז ביקשתי לדעת מאיכן הכל התחיל.
גדלתי ברמת השרון. אבא שלי תמיד הוא עסק בספורט, בריצה, במשקולות, באגרוף, ואני ושני אחיי הלכנו אחרי אבא. אני בצעירותי עסקתי בג'ודו, במכון ששייך להורים שלי, מכון איתנים. התגייסתי ב-76 לצבא. בעצם הצבא הוא זה שעשה אותי מי שאני ברמת הניהול וניהול אנשים ויחסי אנוש עם אנשים. ואז התחתנתי עם שירי מיד אחרי הצבא, ומיד גם נרשמתי לווינגייט. המחשבה שאני רוצה להיות מורה לחינוך גופני, כבר הייתי אומר שבגיל 14, שההורים שלי נסעו לחול, אז בעצם אני כבן בכור החלפתי את ההורים שלי בניהול המכון, מכון איתנים. העברתי שיעורים בגיל הזה להתעמלויות של נשים וגברים. כבר משם די פילסתי את הדרך לתחום ההוראה והספורט. הייתי כבר נשוי, ב-81 גידי, הבן הבכור נולד, אז הייתי גם מחויב לפרנסת המשפחה. שירי הייתה אחות, ואני אחרי הלימודים לימדתי בחוגים לכושר גופני במכון איתנים. הייתי מסיים ב-5 אחר הצהריים, עובד עד בערך 10 בלילה. מה שהכי אהבתי והכי עשיתי זה התאמנות לגיל הרך. התחום הזה אז, בתחילת שנות ה-80, לא היה מפותח בכלל, ואני מאוד נמשכתי, לא הייתה מגמה כזאת בווינגייט, והדבר הזה דווקא עשה לי טוב מהבחינה הזאת, שהייתי צריך להמציא את עצמי, להמציא את התחום, וככה הבנתי יותר יותר יותר. זאת אומרת, היו לי את היסודות של המתודיקה ואיך ללמד ומערכי שיעור וכיוצא בזה, אבל את הבסיס המסוים המצאתי בעצמי. ואז פיתחתי במסגרת הזאת נושא של סיפורי תנועה. ראיתי שילדים בגילאים של 3-6 מאוד אוהבים להידמות לדמויות שזה לא הם, ועל הבסיס הזה המצאתי סיפורי תנועה שבעצם הילד היה צריך להשתתף ולנוע בהתאם לסיפור, בהתאם לנושא שלימדתי. זה היה דבר פשוט מדהים. עשיתי את זה בעיקר בגני ילדים. זה קרה באופן הכי טבעי, כי מאוד אהבתי ילדים והם אהבו גם אותי. אז הקשר שנוצר איתם הוא היה קשר בלתי אמצעי ומאוד מאוד מהיר. גם באמצעות סיפורי התנועה זה היה משהו שהוא פשוט מדהים. ילד היה צריך להזדהות עם פגיעה גופנית או מגבלות כאלו ואחרות, או לפקוד כי הוא קיבל מכה. זה היה להם פשוט כיף והשתחררות בלתי רגילה בזמן הפעילות, בזמן התנועה. כשסיימתי את השיעור, הילדים היו נעמדים בצמוד לגדר, והיו כולם במקלה צועקים, תאמיר, תאמיר, מוחאים כפיים, הייתי מהאופנוע נוסע, וכשהייתי מגיע, אז הייתה עמולה ושמחה. הקשר הזה והרצון שלי להעמיק בנושא הזה של הגיל הרך, הוא הכי משך אותי. מה עוד שבארץ, בתקופה הזאת, הדבר הזה הוא היה בתולי לגמרי, הוא לא היה קיים. ואז בשנת 88 הגיע לישראל הג'ימבורי. נמרוד, הבן השני, הוא היה בן שנתיים, ואני מיד נרשמתי לג'ימבורי ברמת אביב. היה שם פיצוצייה ברמות שאין כאלו דברים, זאת אומרת, היו שם מאות ילדים. ואני, אחרי שתי דקות, הבנתי שזה בעצם הייעוד שלי בחיים, וזה הדבר הבא שאני אעשה. מיד הבנתי שזה התחום לשלב מכשירים ופעילויות עם כל מיני אביזרים, ולא רק מה שעשיתי עד אז עם חבל וחישוק וכדור. אלו היו אביזרים מאוד מאוד מגרים, גירויים מאוד מאוד חזקים. הבעיה של הג'ימבורי הייתה, ואני קלטתי את זה גם די מהר, שילדים בני שנתיים, אתה לא יכול לחשוף להם מגוון רחב של מכשירים בכל מיני נושאים, ולבקש שהם יעשו רק נושא אחד, נאמר גלגול. כאשר אתה חושף את הטרמפולינה ואת המתח ואת שאר האביזרים, ואתה רוצה לעשות וללמד את הילד להתגלגל, באותו רגע הוא רוצה לזחול במנהרה או לקפוץ בטרמפולינה, אז הילדים הולכים לאיבוד ובעצם עושים מה שהם רוצים. מאחר והבנתי את זה, הבנתי מה צריך לעשות כדי ששיעור יתרחש ויתבצע בצורה נכונה. ואז פניתי לג'ימבורי, רציתי בכל זאת לקנות מכשירים, לא ידעתי מאיפה, ושאלתי אותם כמה עולה סט של ערכה של ג'ימבורי. אז אמרו לי, אם אני לא טועה, 30,000 דולר, וצריכים לשלם 6% ממחזור ההכנסות, ודמי זיכיון של 30,000 דולר גם כן. אז אני שאלתי אותם, כן, אני מבין, אבל כמה השיווי משקל המסוים הזה עולה? אמרו, לא, 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 אנחנו לא מוכרים פריט בודד, אנחנו מוכרים ערכה כערכה. התעקשתי, רציתי להבין מה העלויות, כי לא ידעתי מה העלויות של המכשירים הללו, אבל בכל זאת אני רוצה שתבררו לי. אז הם פנו לאמריקה וזה, אמנם אמרו כערכה, אבל אמרו לי, המכשיר הזה והזה עולה 2,000 שקל. הלכתי לדוד שלי יוסף, הנגר, שאלתי אותו, תגיד, המוצר הזה והזה, זה היה עשוי מעץ, איזה שיווי משקל כזה שמדדים בכל הכיוונים, וכמה צריך לעלות אם תייצר לי? הוא עשה חשבון וחשב, ואז הגיע ואמר לי 40 שקלים. הבנתי שאני יכול לעשות עסק. לא עם הג'ימבורי, אלא בעצמי. ואני ושירי עשינו סיור לימודי בארצות הברית, כדי להבין את הביזנס, ואז החלטנו לייצר בארץ. התחלתי את הכל ממשרדון קטן, מכונית עניים שההורים שלי הקצו לי. פיתחתי מערכי שיעור, שבמערכי השיעור האלו שמתי בצד את כל האביזרים. אם רציתי ללמד גלגול, חשפתי אך ורק את הדברים שהם בנושא הגלגול. גליל, חבית, שמתגלגלת. אם הייתי רוצה לעשות בסוף השיעור איזה משהו של התפרקות ומשהו חופשי שהילדים יעשו מה שהם רוצים, כי גם לזה יש חשיבות רבה, אז בסוף השיעור, בעשר דקות האחרונות, הייתי חושף את הכל ואומר לילדים, עכשיו תשתעשעו ותעשו מה שאתם רוצים. לי היה חשוב שקודם כל הילדים יחוו הצלחות. כשפתחתי את פלטון, הקפדתי לפתח מכשירים שניתן להפוך אותם לכמה שימושים וכמה דרגות קושי. זאת אומרת שאותו ילד שהוא קצת מתקשה, אז הוא ישים את המכשיר על בסיס מסוים שיהיה לו קל לפעול, ולעומת זאת ילד שהוא בעל רמה גבוהה יותר, ישים על בסיס אחר, נגיד שהוא יצטרך לעבור בקפיצה בגובה רב יותר, וזה ישמש לו כאתגר, ולא יעשה את זה בדרגת הקושי הקלה. הערך שאני נתתי בחוגים של חוגי הפעלתון, במכון איתנים, עם המכשירים שפיתחנו, שמאוד דמו אגב לג'ימבורי בצבעוניות, בצורות, שהילד גם קיבל משהו משמעותי מבחינה תנועתית, השתדלתי לשלב את זה עם סיפורי התנועה. השתדלתי מאוד תמיד לשפר ולא להסתפק במה שיש להם. זה בעיקר עם סקוטשים שניתן לחבר אביזר אחד לאביזר שני, להפוך אותו בשיפועים כאלו ואחרים. החוג הזה שנקרא פעלתון היה חוג מאוד מאוד מוצלח. ואז עשיתי צעד משמעותי מאוד, זה היה בשנת 90, ופניתי ליעקב לוין, שהוא היה אחראי על הגיל הרך בחברה למתנסים. אפיינתי ערכה שהיא תהיה מאוד מאוד שימושית למתנס, ואמרתי לו, בוא תקנה את הערכה, ואז אם אני לא טועה היו כ-180 מתנסים, והוא אמר לי, אין לי כסף, זה תתרום לי. אני הקטן וה-one man show, שהייתי עובד יחיד בחברה, עבדת אז עם קבלני משנה, ואז הגענו לפתרון שאני אתן לו 6 ערכות של פעלתון, שהערך הכספי שלה כ-16,000 שקל. זה היה משולב עם קורס לימוד איך לפעול עם המכשירים הללו, וזה היה בשיתוף עם וינגייט, ואם זה יהיה מוצלח, אז הם ירכשו את ה-6 ערכות. ועשינו קורס, מכל הארץ הגיעו מורים לחינוך גופני, זה היה אחד התנאים שיהיו מורים לחינוך גופני, והעברתי בווינגייט איך לעבוד עם המכשירים האלו של פעלתון. אחרי שנה הפרויקט הוגדר כמשהו מאוד מאוד מוצלח, ואומנם המתנסים רכשו את ה-6 ערכות הללו, ולא רק זה, מכרתי כ-130 ערכות. זה היה בשנת 90-91, זה היה משהו מאוד מוצלח. לצערי, לא המשכתי את הפרויקט הזה, ולימים זה הפך להיות משהו שהוא כאבן שאין לה הופכין, זאת אומרת, זה נמצא במתנסים, במקרה הטוב כמשחקייה, ולא כמשהו בהדרכה ולימוד וכו'.
למה?
כי אני לא היו לי את האמצעים לפקח ולבקר את הדברים הללו, ולכן, וזה גם טעות שלי, כי הדבר הזה היה צריך להמשיך הלאה, ולא המשיך, ברמת המתנסים. אבל מה שכן המשיך, זה בשנת 1990, פתחו משחקייה בקיבוץ גבעת ברנר, בחור יזם בשם אודי מנור, והוא פנה אליי, מכרתי לו חלק מהדברים, וחלק מהדברים הוא עשה לבד. זה דברים מאוד מאוד בסיסיים ומשחקייה. זה לא בהשוואה למה שקיים היום. זה היה משהו מאוד רדוד, אבל זה היה משהו ראשוני. ומכל קצווי הארץ הגיעו לי לבית חלומותיי, בגבעת ברנר. פשוט היה מדהים. תופעה בלתי רגילה. ובשנת 92, איש בשם אמיר קרן, יזם פתיחה בעמק חפר של מקום בשם שחק אותה. שם היינו יותר משמעותיים עם ובעצם זה היה איזשהו משהו ראשוני להקמת כל המשחקיות שקיימות בארץ. התחלנו גם לעבור יותר לייצור עצמי, עברנו לרשפון, בתוקף היותי מורה לחינוך גופני, במקביל הייתי עושה אירועים. בשנת 92, אני עדיין מורה לחינוך גופני, אני עדיין one man show, ופונה אליי רכז הספורט של אור עקיבא, שהוא היה אז הבן המואמץ של ראומה ועזר ויצמן. זאת אותה שנה שעזר ויצמן בחר להיות נשיא המדינה, והיו לו בן בשם שאול וכלה בשם רחל, שניהם נהרגו בתאונת דרכים, ומישהו בשם סרוסי תרם עבורם ערכה של פעלתון. עזר ויצמן הזמין את כל שועי הארץ לאולם ספורט באור עקיבא. אני המפעיל, המורה, מפעיל את הילדים עם הערכה, תמר, הנכדה של עזר ויצמן, חותך את הסרט, וביקש ממני הרכז ספורט אורי, שאולי כדאי לי לעשות סרט וידאו ולחלק אותו אחר כך לראש המועצה אדרי, לראומה ועזר, וזה השתלם. הוא פשוט לא רצה הוא לעשות את הסרט, אז אני עשיתי את הסרט. לא אשכר, זה עלה לי $500, והסרט היה מאוד מאוד מוצלח, והאירוע היה מוצלח, ואורי, מאחר ובאתי עם אוטו G7 כזה נפחי, כמו של גלידות, ואני הייתי הנהג והייתי הסבל, הוא עזר לי קצת לסבל, והייתי המפעיל, אז אורי שואל אותי, תגיד, מי זה עושה לך את הדברים האלו? אמרתי לו, מה זאת אומרת מי זה עושה? אנחנו עושים לעצמנו, אתה לא רואה אתיקטים של פעלתון? כי הקפדתי שיהיו אתיקטים. אז הוא אומר, כן, כן, אני באמת רואה פעלתון. אבל מה, אתה נהג עם G7, זה אותו אנטיקה. שנת 1973, אתה נהג, איך אתה בעל עסק ככה ואתה מפעיל? הוא לא ככה האמין, אבל שכנעתי אותו. ואז הוא אומר, תגיד, איפה אתה מייצר את הדברים? אמרתי לו, ברשפון. הוא אומר, אתה לא רוצה שיהיה לך מפעל משלך? אמרתי לו, למה לא? ככה לא ייחסתי לזה חשיבות. הוא אומר, אז בוא ניכנס ליעקב אדרי, ראש המועצה. הוא זכר מי אני. והוא שואל, כן, מה אתה רוצה? הוא לא יודע, אורי אומר שיש פה שטחים להקצת קרקע למפעלים. הוא אומר, כן, איזה מפעל אתה? אמרתי לו, מה שאתה ראית בפעילות של עם עזר ויצמן. הוא אומר, מי הממליצים? אז הוא אומר, חני ממליץ אחד, והשני זה עזר ויצמן. לא חושב שעזר ויצמן כמובן לא ידע עליי. וככה הקצו לי 2.25 דונם, אבל בסוף אזור תעשייה. וזה המקום שאנחנו נמצאים בו עד היום. ובעצם בשנת 2002 עברנו לאור עקיבא. מרשפון, בנינו את המפעל עד שהכל יתאפשר והאישורים והכל, ובעצם עד היום אנחנו נמצאים באור עקיבא במפעל. ופה חשוב להזכיר, בשנת 93 שירי הצטרפה, שכנעתי אותה שיותר חשוב שהיא תצטרף אליי, ובעצם זה היה נקודת הזמן שבאמת התחלנו להצליח יותר בגדול, כי היא יותר אשת ארגון ואני איש של בלגנים, אז היא עשתה סדר בעסק ואני עם היוזמות והרעיונות רצתי קדימה, והיא מאחורה נתנה לי את הגב לעשות את הדברים בצורה נכונה, בגבייה, בכוח אדם וכך הלאה. שלא נדבר על היחסי האנוש שהם טובים. מבחינתי יש 3 גורמים שהם מכריעים להצלחה. אחד זה הספקים, 2 זה הלקוחות ו3 זה העובדים. בשנת 95 שמעתי איזו שמועה של הקמת פארק מתנפחים, פארק הפאוור רנג'רס בצפארי. פניתי ליזם מיקי פלד, אמרתי לו שאני חושב שהוא עושה טעות, שהוא לא פותח לעצמו הסתכלות יותר רחבה, ומי שאז הייתה מנהיגת המתנפחים בעולם, זה הייתה אנגליה. אמרתי לו, אני חושב שכדאי לא לנסוע לאנגליה כדי ללמוד את העניין ולמצות אותו יותר נכון. זה היה בערב שהרמתי לה את שיחת הטלפון ושאלתי, מה אתה עושה מחר? אמרתי, הוא לא יודע, למה אתה שואל? הוא אומר, בוא, אם תגיד לי שאתה יכול, אז ניסע מחר לאנגליה. השיחה הייתה בשמונה בערב, ולמחרת טסנו לאנגליה, ועשיתי לו, וגם לעצמי, סיור מקצועי אצל איזה שמונה ספקים, והוא עשה הזמנות ולימד את האנגלים, וגם אותי, איך לחשוב יצירתי ולעשות מגלצ'ה מתנפחת ומסלול אתגר מתנפח, ועם כל הרעיונות שלו שהוא נתן להם, והם מאוד התלהבו הספקים הללו מהרעיונות של מיקי פלד. עד אז במדינת ישראל לא היו מתקנים מתנפחים, אולי היו כ10 מתקנים בכל מדינת ישראל. ומיקי שכנע אותי לקנות כ-20 מתקנים, והוא קנה אולי כ-30. בסך הכל אני הפכתי ליבואן עם 50 מתקנים בין לילה. פי 5 ממה שקיים ויש בכל ישראל. ובעצם הקמתי לו בשנת 95 את פארק הפאור רנג'רס בצפארי. זה היה משהו שבעצם גם הדהים אותי. הוא פתח את זה בפסח, המתקנים הגיעו, הקמנו על שטח של כשני דונם בגני יהושע בצפארי, הגיעו ביום כ-5,000 איש. והדבר הזה הוגדר כדבר מאוד 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 מוצלח. ובעצם משנת 95 היינו בנושא המתנפחים, אני חושב שמכרנו בשנה כ-400 מתנפחים ביבוא כל שנה. אני הקפדתי לשים על כל מכשיר אתיקט של פעלתון. לקחתי יועץ שיווקי, זה היה בתחילת דרכנו, והוא שאל אותי, תשמע, כדי שאתה תהיה ייחודי, תגיד לי כמה זמן אתה חושב שהמתקנים שלך של הפעלתון יחזיקו מעמד. באמת לא ידעתי, אבל אמרתי לו, אני חושב ש5 שנים. אז בוא תכתוב אחריות ל5 שנים. לימים הפכתי את זה אחריות לכל החיים. כי ראינו שהמכשירים הם מאוד מאוד עמידים. היה לי חשוב מאוד שכאשר אנחנו מוכרים, במיוחד למקומות ציבוריים והמוניים כאלו, שירו שם את השם שלנו, כדי שזה יהיה כמנוף ומשהו שישווק אותנו למחירה לגני ילדים ולמקומות אחרים. ובאמת זה הצליח הדבר הזה. אותו מיקי פלד בשנת 96 היה לו רעיון לעשות בפארק הקופים מקום שנקרא אפריקף. בכלל מיקי הוא אדם מאוד מאוד יצירתי, יודע להתחבר לכל מיני מיזמים, ולמזלי אני הייתי לידו, כבר התחברנו, ואז נסעתי עם מיקי לאנגליה עוד פעם, ויבנו מתקן רב מרחב מבחינתי ראשון בארץ. רב מרחב זה רעיון גאוני, זה מישהו מאמריקה שהמציא אותו, איש בשם פנטס, והוא רצה לנצל שטחים קטנים, שטח רצפה קטן, עם גובה רב, ולייצר את האטרקציות לגובה. כאשר יש לזה כמה יתרונות, קודם כל מבחינה נדלנית, אתה משתמש בשטח רצפה קטן ומנצל את הנפח של חלל לגובה. יש לנו מקומות של 8 ו-10 מטר, אז זה בהיבט הנדלני. אבל ההיבט הנוסף זה שגם הילד עצמו, שהוא מטפס למעלה ורואה את כל העולם, שבדרך כלל רואים אותו כקטן, פתאום הוא כקטן רואה את כל העולם פרוס לפניו בגובה, וכולם נראים לו קטנים, והוא יכול להגיד שלום להורים שלו מלמעלה, תראו אותי, אני פה נמצא בגובה של 6 מטר ולא קורה לי כלום, אני גיבור. אז יש לזה ערך רב לילד. העיקרון שלנו היה שאיפה שהילד נמצא, גם ההורה שלו יכול להיות. בעצם הילדים וההורים פעלו ביחד, וזה היה משהו מאוד מאוד מוצלח. בשלב הזה אנחנו עדיין לא רשת משחקיות ולא גרביטי ולא כלום, אנחנו יצרנים עבור אחרים. ומכרנו לא מעט משחקיות ופארקים, והקמנו והיינו די ידועים, אבל שוב, הכל בפרופורציות. ובשנת 2006 בעצם עלינו על רעיון שהוא פשוט היה רעיון מדהים, לעשות משחקיות של כ-100-120 מטר רבוע בקניונים, עם מפעיל אחד ששולט על כל המשחקייה הזאת, ובעצם ההורה הוא זה שמלווה את הילד, ההורה לא משלם, הילד משלם, וההורה הוא גם המשגיח על הילד שלו. המשחקייה הראשונה שפתחנו, למזלנו, הייתה גם במקום יוצא דופן, זה היה בקניון איילון ברמת גן, פתחנו אותה בפברואר 2007, ולאט לאט גדלנו והתפתחנו, וקמנו משחקיות מאוד 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 מוצלחות, על בסיס כלכלי מאוד מאוד איתן, שבו משחקייה אחת שמיועדת לגילאים של, הייתי אומר, 0 עד 6, 7, 8 שנים, בשטחים קטנים בגובה רב, והמיזם הזה לנו מאוד מאוד היה מוצלח, ועוד ועוד קניונים רצו שאנחנו נהיה בקניונים, כאשר הקניון הוא גם המפרסם, יש סימביוזה מאוד טובה בינינו ובינם, אנחנו סוג של עוגן שמושך קהל, את הקהל הצעיר, אמהות עם פוטנציאל לקנייה, והיה ביקוש. קניון שבעת הכוכבים הוא קניון מאוד מאוד מיוחד, וקמנו משהו מאוד מאוד אטרקטיבי, שרק לצורך הדוגמה, במקום של כ-120 מטר רבוע, שטח רצפה על 4 קומות, שזה כ-500 מטר, ביום שבת באו ונכנסו 1,000 ילדים. זה משהו מדהים שהמתקן הזה יכול היה להכיל את זה, שאני אומר 1,000 ילדים, זה גם 1,000 הורים שאינם משלמים. כל ההתפתחות הזאת יכלה לקרות באמת רק אם הבנק שמח עלינו ותמך בנו. אני יצרתי קשרים חיוביים עם בנק פועלים סניף רמת השרון, והמחלקה העסקית ליוותה אותי, ומאחר והתפתחתי והם ראו שאני מתפתח וגדל באופן מאוד זהיר. הייתי מאוד צנוע בצרכים האישיים, וכל שקל שהייתי מכניס והוא היה כרווח, הוא היה לצרכי השקעות ופיתוח. הבנק זיהה את זה והוא שמח עליי והיה מוכן ללא ביטחונות אפילו של שיעבודים, כי לא היה הרבה מה לשעבד אז, אבל היה מוכן לתמוך בי ברמת ההלוואות, לא שהיו הרבה, לא היו הרבה הלוואות, אבל מה שהייתי צריך, הם תמיד עמדו לרשותי, הם סמכו עליי. וכתוצאה מזה, זה מאוד עזר לנו להיכנס לעוד תחומים, לעשות עוד השקעות.
כמו
שאני קונה במאות אלפי שקלים, 40 מתנפחים, כל נושא היבוא הזה נעשה באמצעות מימון. זה נכון שכבר במהלך השנה הראשונה ההכנסות והרווחים היו עצומים, ככה שלא הייתה בעיה תזרימית כלשהי, אבל לולי הבנק, אני מניח שלא הייתי יכול לעשות את אותו יבוא, ואחר כך ברב מרחב אותו דבר.
וזה לא הפחיד אותך,
ההשקעות
האלה?
לא, אני אף פעם לא פחדתי, כי א', האמנתי בעצמי, וב', האמנתי בתחום הזה. אני לא הייתי הראשון בכל דבר. גם במתרפחים לא הייתי הראשון. אפילו ברב מרחב לא הייתי הראשון. אבל אני עשיתי את זה שכל כולי בזה, זה היה העיסוק העיקרי שלי. הייתי מורה לחינוך גופני, אמונה בתחום, תחום שאנחנו בעצם פיתחנו אותו במדינת ישראל, וככל שעבר הזמן והפעילות שלנו המשיכה, אז גדלנו וגדלנו וצמחנו. תמיד דאגתי להיכנס לתחומים משיקים אחרים.
איך אתה רואה את פרלטון בעוד, נגיד, 20 שנה?
לא, אני בגיל כזה ש... אני לא רואה עוד 20 שנה, אני רואה עוד שנתיים, שלוש, אני יכול להגיד לך. אבל לא רואה עוד 20 שנה. בוודאי שהתחום הזה יתקיים גם בעוד 20 שנה, ככל שיש ילדים. עכשיו, אם זה יהיה פעילות ביתית ופחות ייצוא החוצה, עם אמצעים של מחשב וכל מיני אפליקציות שיגרמו לילדים לפעול בבית, לא יודע להגיד, אבל...
יש משהו שאתה מרגיש שהחמצת בפעלתון בדברים שעשית? שהיית רוצה יותר לעשות?
בטוח שיש. תראה, ברמת העסק אנחנו לא בענייני משחקי הוידאו, כי אני לא אוהב את התחום הזה. זה תחום שלהערכתי נותן גם תמורות ומעודד הימורים לילדים. בתמורות, ואני לא אוהב את זה. וגם אני לא אוהב את המסכים, אז זה סוג של מסכים. אני אוהב תנועה נטו של לקפוץ, לנחות, לזחול, ללכת בשיווי משקל, לשפר מיומנויות. וזה התחום שאני גדלתי בו וצמחתי מהיותי מורה לחינוך גופני. אבל התחום הזה ברמה העסקית, הוא מניב הרבה מאוד רווחים, ואני מבחינה אידיאולוגית לא רציתי להיכנס לתחום הזה, אז במובנים מסוימים זה פספוס, כי אידיאולוגיה, אבל הייתי צריך לחשוב גם על מה שזה נותן.
אני
רציתי
שתענה לי שהיית רוצה יותר לעסוק בנושא של הפעלה יותר, כמו שהיה בנאסים.
זה נכון. אנחנו קצת התרחקנו מ... הנושא של המתודה והלימוד של אותם אביזרים, והלכנו יותר לפן ולמשחק החופשי וההשתעשעות עם המתקנים. לא שזה רע, אבל קצת שכחנו שלמתקנים האלו יש ערך רב ביותר בלימוד ושיפור יכולות גופניות. שם קצת התנתקנו.
אולי תחזור לזה.
יכול להיות.
אם אתה אוהב את זה, אז חבל לחמיץ, כן? יש מצב שאם לא תעשה את זה, אחר כך הוא לא תצליח לעשות את זה.
זה נכון מאוד. אני חושב שהפספוס הזה של החוסר ההתעסקות שלנו בעניינים המקצועיים של הפעלתון המקורי, הוא גם גרם מאיתנו התפתחות נוספת, וזה באמת פספוס.
תמיר הירש, יזם ובעלים של פעלתון. היה לי כיף לדבר איתך, אני מקווה שגם לך היה כיף לדבר איתי. תודה רבה.
הבייבי שלי, על יזמים ויזמות. עורך, עופר שמיר.